חברים יקרים, חזרנו לדרך השם יחד עם הרמח"ל. אנחנו נמצאים בפרק חמישי. עד היום למדנו מה זה המציאות של הקדוש ברוך הוא, מה זה המציאות של אמונה, במה ואיך צריך להאמין. למדנו גם מה אנחנו, ממה אנחנו נבראנו ומה המטרה והמטלה שלנו בבריאה. עכשיו בואו נבין את הבריאה עצמה. אומר הרמח"ל, חלקי כלל הבריאה שניים. שימו לב, כמו שהאדם עצמו מורכב משניים, גוף ונשמה, ככה גם העולם עצמו, גשמי ורוחני. הגשמיים הם המורגשים מחושנו ומתחלקים לעליונים ותחתונים. שאני רוצה לבוא ולספר על העולם בו אנחנו חיים, אז יש בריאות גשמיות. הבריאות הגשמיות האלה הן בריאות שנמצאים בעליונים ובריאות שנמצאים בתחתונים. הם כלל הגרמים השמימיים, דהיינו הגלגלים וכוכביהם. כשאני מדבר על בריאות השמימיים העליונים, על מה אני מדבר? על הכוכבים, על המערכות, על הגלגלים, על כל מה שנמצא מעלינו, זה נקרא הבריאות בעליונים. והתחתונים הם כלל מה שבחלל הגלגל התחתון, דהיינו הארץ, המים, האוויר וכל מה שבהם גופים המורגשים. שאני מדבר על החלק הגשמי של הבריאה, יש את העליונים, יש את התחתונים. אבל יש לבריאה גם מציאות רוחנית. הרוחניים הם נבראים משוללים מגשם, בלתי מורגשים מחושנו ומתחלקים לשני מינים. יש שני סוגים של בריאות רוחניות. הבריאות האלה משוללים גשם, אין בהם מציאות גשמית ולנו אין אפשרות לראות אותם. הם משהו שהוא מעבר לחושים שלנו. מה הם? מה הם אותם בריאות? אז האחד, כמו שכולנו יודעים ומכירים את המושג הזה, זה מי שאנחנו, אלו הנשמות. הנשמות שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, אלה בריאות רוחניות שאין אפשרות לראות אותן, למרות שכולנו יודעים שהם קיימים. והבריאה הרוחנית השנייה נקראת הנבדלים. מי הם אותם הנבדלים? הנשמות הם מין נבראים רוחניים, התעדו לבוא בתוך גוף, להיגבל בתוכו ולהיקשר בו בקשר אמיץ, ולפעול בו פעולות שונות בזמנים שונים. נשמה, הקדוש ברוך הוא מייעד אותה להיכנס לתוך גוף, לפעול את הפעולות שעליה היא מופקדת לכל אדם. לפני שבא לעולם הזה, הקדוש ברוך הוא נתן לו משימה, והאדם הזה יכול לקיים את המשימה שלו בתור נשמה שנמצאת בתוך גוף, בזמן הראוי, במציאות הראויה. כל אחד מאיתנו קיבל את המשימה שלו כדי שהנשמה שלו תפעל את הפעולה שלה בבריאה. אבל אמרנו, יש בריאה נוספת. הנבדלים. מי הם אותם הנבדלים? אומר הרמח"ל, הנבדלים הם מין נבראים רוחניים, בלתי מעוטדים לגופות כלל, ונחלקים לשני חלקים. הבריאות הרוחניות שנקראות נבדלים בשוני מהנשמות שמיועדות להיכנס לתוך גוף, אינם מיועדים להיכנס לתוך גוף, אבל גם הם מתחלקים לשני חלקים. החלק הראשון נקרא כוחות, החלק השני נקרא מלאכים. וגם הם ממעלות רבות ושונות, זאת אומרת גם בבריאות הרוחניות יש מעלות רבות ושונות. לא כל הבריאות הרוחניות אותו דבר, לא כל המלאכים אותו דבר, לא כל הכוחות הם אותו דבר. ולהם חוקים טבעיים במציאותם כפי מעלותיהם ומדרגותיהם, עד שבאמת נוכל לקרות מינים רבים של סוג אחד שהוא הסוג המלאכי. זאת אומרת שגם הבריאות האלה שאנחנו נקרא לזה בשם כולל שנקרא מלאכי, יש להם חוקי טבע משלהם, יש להם מציאות משלהם, וכל אחד לפי המעלה שלו והעוצמה שלו ומה שהוא, יש לו את העניין שלו בבריאה. מה ההבדלים כן בינו לביניהם? שני הבדלים עיקריים. אחד, אנחנו נשמה בתוך גוף והם רק מושג רוחני. שתיים, את המעלה שלי אני קובע על ידי המעשים. המלאך נברא ככה על ידי הקדוש ברוך הוא, ועל פי איך שהוא נברא ברצון האלוקי, ככה הוא מתנהל בבריאה האלוקית. אומר הרמח"ל, וגם הם ממעלות רבות ושונות. זאת אומרת, אולם נמצא מין אחד של נבראים, שהוא כמו אמצעי בין רוחני וגשמי. אז יש לי פה למעשה שני בריאות שמאוד מאוד מוצהרות ומובנות. יש בריאה גשמית, יש בריאה רוחנית, אומר הרמח"ל, יש משהו שהוא גם באמצע. הגשמי הוא כל מה שאנחנו רואים ושומעים. הרוחני זה נבדל לחלוטין. בתוך הרוחני יש רוחני שצריך להיכנס לתוך גוף, יש רוחני שלא נכנס בתוך גוף. אבל ביניהם יש מושג, אומר הרמח"ל, אמצעי, שהוא גם רוחני וגם גשמי. והיינו שבאמת אינו מורגש מחושנו, וגם אינו נגבל בכל גבולי הגשם המורגש וחוקו, ומצד זה נקראו שלא בדקדוק רוחני. אבל נבדל בעינינו מן הסוג המלאכי, אף על פי שידמה לו באיזה בחינות ויש לו חותקים פרטיים וגבולים מיוחדים כמו מציאותו, ונקרא זה המין השדי. זאת אומרת, עכשיו אנחנו מדברים על בריאה בדרך כלל מצד כוחות הטומאה, והבריאה הזאת נקראת שדים. השדים הם בריאה שהיא בין הגשמי לבין הרוחני. מצד אחד יש לה גבולות, יש לה חוקים, אבל מצד שני אין לה את המציאות המלאכי שהתיקונים שלה נמצאים במקומות עליונים יותר. שהוא מין השדים. ואולם, גם הוא יתחלק לפרטים אחרים, שישוב המין הכללי סוג לגביהם והם מינים אליו. זאת אומרת, גם במציאות שאנחנו קוראים שד, יש שם סוגים שונים לפי הרצון האלוקי. והנה נבחן ונבדל מן האדם לבדו, להיות מורכב בשני מיני בריאה נבדלים לגמרי. דהיינו הנשמה העליונה והגוף התחתון. מה שלא נמצא בשום נברא אחר. אם אני רגע עכשיו חוזר להשוות בין כל הברואים, אז הבריאה הכי מיוחדת מכולם היא דווקא האדם. ולמה? כי באדם עצמו יש שני נבראים שהם שונים לחלוטין בתכלית. הנשמה שבאה ממקור עליון, והגוף שבא מהמקום הכי תחתון בבריאה מן האדמה. אומר הרמח"ל עוד, וכאן צריך שתיזהר, שלא תטעה לחשוב שיהיה עניין שער בעלי חיים כעניין האדם. או, ברגע שאתה בא ואומר לי, רגע, יש פה בעולם בריאות, יש גוף, הגוף הוא גשמי, אבל רגע, הגוף זז, הגוף אוכל, הגוף הולך, הגוף מדבר. אז אתה אומר לי, לא, יש בתוך הגוף הזה נשמה. אז רגע, יש גם בעלי חיים. מה, גם בעלי החיים יש להם נשמה? מה, גם בעלי החיים הם בדרגה יותר גבוהה מכל הבריאות האחרות? אומר רמח"ל, אל תטעה בזה. בעלי החיים הם לא בדרגת האדם. למה, מה ההבדל בין בן אדם לבין בעל חיים? אנחנו רואים הבדל פיזי. אלה הולכים על שניים, אלה הולכים על ארבע, סוגי המאכלים, הדיבור. יש לנו הרבה פרטים גשמיים שאנחנו יודעים להבדיל בין אדם לבין בעל חיים. אבל זה לא ההבדל המהותי. ההבדל המהותי בין אדם לבין בעל חיים, כי אין נפש הבעל חיים, אלא דבר גשמי מן הדקים שבגשמיות. ומעניינו נמצא גם באדם, בהיותו בעל חיים. אמנם זולת כל יש באדם נשמה עליונה, שהיא מין בריאה בפני עצמו, נבדל מן הגוף לגמרי ורחוק ממנו עד מאוד, שבאה ונקשרת בו בגזירתו התברך, על הכוונה שזכרנו בפרקים שקדמנו. זאת אומרת, יש לנו פה עכשיו סקופ חדש. שאני מדבר על בן אדם, באדם יש שתי בריאות עיקריות. הבריאה הראשונה היא הנשמה מהמקור העליון. יודעים את זה כבר, למדנו בפרקים הקודמים. הבריאה השנייה, גוף, גשמיות, חומריות מהאדמה. אומר הרמח"ל, באדם עצמו יש גם נפש של בהמה. נפש בהמית. כמו שיש בכל שאר בעלי החיים שנמצאים בעולם, היות שהאדם הוא גם סוג של בעל חיים, גם בו יש את הנפש הבהמית, חוץ מהבריאה החיצונית שנקראת נשמה. הנפש הבהמית הזאת, היא לא באה ממקור רוחני, אלא היא אחת הנקודות הכי דקות בעולם הגשמי. זאת אומרת שהנפש הבהמית היא לא שייכת לעולם הרוח. היא שייכת לעולם הגשם, רק מה? יש דרגות גם בגשמיות. אחד הדרגות הכי רוחניות בעולם הגשמי, זה אותה נפש בהמית. אז הנפש הבהמית היא לא בריאה בפני עצמה. היא חלק מהמציאות הגשמית שבונה את האדם. הנשמה לעומת זאת, היא בריאה בפני עצמה. איך הנשמה הזאת נכנסת לתוך הגוף? כפייה. הקדוש ברוך הוא ברצונו כפה על הנשמה להתכנס לתוך גוף. שתי בריאות שונות לחלוטין. אבל הנפש היא חלק מהמקור הגשמי. ולכן בכל בעל חיים שהוא זז והוא אוכל ואפילו מרגיש, יש פה את אותה נפש בהמית. ולכן אין לדמות את בעלי החיים בשום צד ואופן לבני אדם בריאות שונות לגמרי עם תרכובת שונה לחלוטין. נחזור עכשיו לענייננו. עד עכשיו היו הפרקים בראשי פרקים. עכשיו בואו ננסה לנתח את זה. הנבראים הגשמיים ידועים הם אצלנו. וחוקותיהם ומשפטיהם הטבעיים בכללה מפורסמים. אנחנו יודעים. יש מערכת של שמש, יש מערכת של כוכבים, כדור הארץ מסתובב סביב השמש, אנחנו יודעים מתי הטבע מראה לנו את אור היום, מתי השקיעה, אנחנו יודעים מה זה קיץ ומה זה חורף, כוח המשיכה, כל החוקים בטבע אלו חוקים אלוקיים שהקדוש ברוך הוא יצר לעולם הגשמי אותו הוא ברא. את החוקים האלה אנחנו יודעים ומבינים. זה חוקים אלמנטריים, פשוטים, שהקדוש ברוך הוא ברא בבריאה, ואנחנו, רק מהתבוננות ומחקר, יכולים לבוא ולדעת את המציאות שאלוקים ברא בבריאה ברמה הגשמית. לא תמיד נדע מה המטרה שלהם. לא תמיד נדע מה הרצון האלוקי שבתוכם. אבל איך הם מתנהלים? איך הדברים נעשים? חוקי הגשם זה דברים הנראים לעין. אבל הרוחניים, אומר רמח"ל, אי אפשר לצייר עניינם היטב. למה? למה אני לא יכול להבין או להשכיל לבדי כדי להבין את החוק הרוחני? כי הוא מעבר לדמיון שלי. דמיון זאת מחשבה שאני יכול לבוא ולפתח לפי הדברים שאני ראיתי, הרגשתי, שמעתי, אני יכול לפתח את זה. אבל מושג רוחני זה לא מושג שאני באמת מכיר, אני שמעתי עליו. אבל אני לא יודע איך נראה דבר שאי אפשר לראות. אני לא יודע איך פועל דבר שאין לו גוף. ולכן יותר קשה יהיה לנו להבין את החוקים הרוחניים, כי הם מעבר לדמיון שלנו. אני לא יכול לבוא ולהסיק מסקנות לבדי, כי זה עולם שונה מהעולם שבו אני חי. וזה חוקים שונים לחלוטין מהעולם בו אנו נמצאים. ונדבר בהם, אומר הרמח"ל, ובעניינם רק כפי המסורת שבידינו. שאנחנו רוצים לדבר על רוח, על מציאות רוחנית. איך אני יכול לדעת אותה? יש לי תורה. יש לי חכמים שכל כוחם וידיעתם בא מכוח התורה. מה שהם מסרו לנו זה נקרא מסורת. דבר שנמסר מדור לדור. היו אנשים חכמים, בעלי מידות, קדושים וטהורים, שהייתה להם קרבה מיוחדת לקדוש ברוך הוא על ידי מעשיהם הטובים. והקדוש ברוך הוא נתן בהם הארת פנים. וממילא הם קיבלו את החוכמה, חוכמה אלוקית. ושאני רוצה לדעת מה נעשה פה בבריאה, לפעמים אפילו הגשמית אגב, יש לנו בגמרא ובספרי חז"ל המון מציאויות של עולם גשמי שהמדע לא גילה אותו, או גילה אותו רק בשנים האחרונות, למרות שחזל כבר דיברו עליו למעלה מ-2,000 שנה. כי זאת היא חוכמה אלוקית, רק הקדוש ברוך הוא, שברא את העולם, יכול לדעת מה יש בעולם. אני אתן לכם דוגמה אחת, היא פחות קשורה לפה, אבל סתם בשביל להבין. אנחנו יודעים שיש בעלי חיים טהורים, יש בעלי חיים טמאים. לנו בתור יהודים מותר לאכול את בעלי החיים הטהורים על ידי שחיטה כשרה. אסור לנו לאכול את בעלי החיים הטמאים בין אם ישחטו, בין אם לא ישחטו. איך אני אדע להבדיל ביניהם? אז מצד אחד, בעלי החיים הטהורים, התורה אמרה לי את השמות שלהם. אבל בלי שמות, גם אם אני לא יודע. לבעלי החיים הטהורים יש סימנים בגוף, שלבעלי החיים הטמאים אין. שני הסימנים העיקריים בבעל חיים שהוא טהור, הוא שהוא מעלה גרה, מפריס פרסה ושוסע שסע. זאת אומרת, אני יכול לראות שהטלפיים שלו הם נפרדים. ובעל החיים הזה שהוא אוכל, הוא יכול לעלות את האוכל מחדש ולאכול אותו בשנית. זה נקרא מעלה גרה. ברגע שיש לי את תנאי הכשרות הללו, אני יכול לשחוט את אותו בעל חיים ולאכול אותו והוא כשר בסדר. מצוין. בעלי חיים טמאים מתחלקים לשלוש קבוצות. קבוצה ראשונה אלו בעלי חיים שאין להם, הם לא מעלה גרה ולא מפריסי פרסה. שזה רוב רובם של בעלי החיים. באה התורה. התורה שלנו ניתנה בשנת 2448 לבריאת העולם. זאת אומרת, לפני סדר גודל של למעלה מ-3,000 שנה. באה התורה ואמרה, תדע לך. יש סוגים של בעלי חיים טמאים, הם לא מעלה גרה ולא לא מפריסי פרסה. יופי. יש עוד סוג שהם רק מעלה גרה, אבל הם לא מפריסי פרסה. ואני אגיד לך מה הם. הם הגמל, הם השפן, והם הארנבת. אלה שלושה בעלי חיים שהם לא כשרים, אבל תיזהר מהם. כי אם תבדוק אותם ברמה הפנימית של הגוף, הם מעלה גרה בצורה כזו או אחרת. אבל תראה שהם לא מפריסי פרסה. יש בעל חיים אחד בכל העולם שהוא מפריס פרסה. הוא מראה את עצמו כטהור, אבל הוא לא מעלה גרה. אתה יודע מה הוא? זהו החזיר. עכשיו רבותיי צריך להבין, תורה ניתנה למעלה מ-3,000 שנה. אתם יודעים, ב-3,000 שנה האלה, כמה יבשות העולם גילה? מספיק את יבשת אמריקה. אוסטרליה. אתם יודעים כמה בעלי חיים חדשים? העולם גילה מאז כמה סוגים, מאות סוגים של בעלי חיים, אולי יותר ממאות. והנה המדע בדק. האם מה שהתורה אומרת ילך בצד אחד עם המציאות? הרי איך הקדוש ברוך הוא יכל להגיד דבר כזה, שבכל עולם לא ימצא עוד בעל חיים אחד שהוא מפריז פרסה ולא מעלה גירה? אם ימצא אחד, זה אומר שהתורה היא לא אמת. אם ימצאו מעבר לשלושה בעלי חיים האלה שכרגע מנינו, בעל חיים אחד שהוא מעלה גירה ולא מפריס פרסה, אז התורה לא אמת חלילה. אם ימצא עוד בעל חיים שהוא או זה או זה, אז התורה לא אמת חלילה. אבל לא מצאו. כמה שבדקו, כמה שחקו, כמה שרצו לדעת, לא הצליחו להפריך את מה שהתורה אומרת. למה? פשוט. כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והוא יודע בדיוק מה הוא ברא, והוא גילה לנו שתדעו, שיהיה לכם סימן. זה סימנים של בעל הבית. אז פה יש חוקי טבע, שאנחנו יכולים לדעת את חלקם, וחלק יתגלו לנו עם הזמן. אבל החוקים הרוחניים, אומר הרמח"ל, המציאות הרוחנית, אותה לא נוכל ללמוד מאנשים חכמים, או מאנשי מדע, או פילוסופיה, לא. כי זה מעבר לדמיון האדם. שאתה רוצה לדבר איתי על חוקים רוחניים, דבר איתי תורה. תדבר איתי חכמי ישראל האמיתיים, המובהקים, שיתקבלו על כלל ישראל. משם אתה תוכל לבוא וללמוד את החוקים הרוחניים. והנה מן העיקרים הגדולים שבידינו בעניין זהו, שכנגד כל מה שנמצא, בשפלים, נמצאים למעלה כוחות נבדלים, שמהם משתלשלים ויוצאים בסדר אחד של השתלשלות, שגזרה חוכמתו יתברך. שימו למה כתוב פה, רבותיי. כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא, במושג הגשמי, יש בעולם הזה בריות גשמיות, הרים, גבעות, צמחים, בעלי חיים, בני אדם. כנגד כל בריאה גשמית בשפלים, יש למעלה מעלינו עולמות, לשון רבים, עולם ועוד עולם ועוד עולם ועוד עולם, ובכל אחד מן העולמות יש בריאה רוחנית כנגד הבריאה הגשמית שנמצאת בעולם הזה. שמהם משתלשלים ויוצאים בסדר אחד של השתלשלות שגזרה חוכמתו יתברך. השפלים האלה הם ומקריהם, ונמצאים הכוחות ההם שורשים לנמצאים השפלים האלה, והנמצאים השפלים ענפים ותולדותיהם לכוחות ההם, ונקשרים זה בזה כטבעות השלשלת. זאת אומרת, יש פה גילוי מדהים. מעל כל בריאה גשמית בעולם הזה, יש מעליה עוד בריאה רוחנית יותר, ובעולם אחרי זה עוד בריאה עוד יותר רוחנית, וכולם קשורים עם השורש שנמצא במקום הכי גבוה. יוצא שיש שורש בעולם הכי עליון, וממנו יורדים כל העולמות, ובכל עולם ועולם יש בריאה רוחנית, שהיא סוג של המשך השורש או ענף, אנחנו מדמיד זה תמיד לעץ, עד שבסופו של דבר מגיע לבריאה שנמצאת בזה העולם. יוצא שלכל אחד מאיתנו יש קשר עם שורשו העליון, בריאות שנמצאות מעליו, שלמעשה כולנו שייכים לשורש ועץ אחד. עוד מסורת בידינו, עוד מעט נראה מה אנחנו עושים עם הגילוי הזה שעכשיו למדנו, עוד מסורת בידינו, שעל כל עצם וכל מקרה שנמצאים השפלים האלה, הופקדו פקידים מן הסוג המלאכי שזכרנו למעלה, משהם לקיים העצם ההוא או המקרה ההוא בנמצאות השפלות כפי משהו, ולחדש מה שראוי להתחדש בשפלים כפי הגזרה העליונה. זאת אומרת, שמעל כל בריאה, חוץ מהבריאות שיש מעלינו, יש מלאכים. וכל מלאך, יש לו את המשימה שלו. יש מלאך מעל העץ הזה, ויש מלאך מעל הפרח הזה, ויש מלאך מעל הגבעול הזה, וכל מלאך ומלאך יש לו תפקיד. שמה התפקיד שלו? אחד, לקיים את הבריאה הזאת בעולם, לקיים אותה, להשאיר אותה בעולם, ואם יש צורך, לגדל אותה, לחדש אותה. כל זה, המציאות של המלאכים ששולטים מלמעלה ומשמרים כל בריאה גשמית ומגדלים ומשדרגים אותה לפי הצורך, כל זה מכוח מי ולפי איזה רצון? לפי הרצון האלוקי. יוצא שיש כוחות מעלינו ויש שמירה אישית מעלינו ויש פיקוח מעלינו, אבל כל מה שנמצא פה ושם, אלו בריאות שעושות את הרצון האלוקי מכוחו של הקדוש ברוך הוא. אין בעולם שלנו שום כוח חוץ מהכוח של הקדוש ברוך הוא. אין בעולם שלנו שום רצון חוץ מרצונו יתברך. אלו בסך הכל, בגדול, כמו שנאמר בלשון בני אדם, פקידים, נטולי החלטה ונטולי רצון, שעושים דבר אחד, את מה שבוראה מצווה. ולכן, אם אתם תראו בדורות קודמים אחורה, יש הרבה מהם שהיו אנשים מאוד חכמים, יכולים לפעמים דברים שהם בנו, שהם אמרו, שאנחנו לא יודעים אותם. איך האנשים האלה חטאו בעבודה זרה? הייתה חסרה להם הנקודה הזאת. הם ידעו והבינו שיש כוחות רוחניים למעלה מעלינו, שיש להם עלינו השפעה. רק הם לא למדו את זה מהמקור האמיתי, ולא הבינו שלאותם כוחות אין כוח מצד עצמם. הם בסך הכל צינורות שמעבירים את הרצון ואת השפע האלוקי. ולכן, הטעות שלהם הייתה שהם חשבו שמי שפועל בבריאה, הוא פועל מרצונו ומכוחו. לכן הם התפללו לעבודה זרה, לשמש, לירח, לכוכבים, למזלות. הם לא הבינו. זה בסך הכל השתקפות של הרצון האלוקי, שבא מכוח הרצון האלוקי. ופה הייתה הטעות של אותם עובדי עבודה זרה. אבל אנחנו, שיודעים שאין עוד מלבדו, רק הקדוש ברוך הוא, אתה מבין שגם אם יש, ויש בריאות מעליך, אין ספק, יש. אבל הכל זה כוחו של השם יתברך. ואומנם אומר הרמח"ל, עיקר מציאות העולם ומצבו האמיתי, ובכוחות האם העליונים ותולדות מה שבהם, והוא מה שבגשמים השפלים, מה זאת אומרת? הרמח"ל פה בא ואומר, תדע לך, העולם שאתה חי בו, זה לא העולם האמיתי. הדברים שאתה רואה בעולם, זה לא הדברים האמיתיים שקורים. אתה יודע איפה הכל נעשה? אתה יודע איפה הכל מוכרע? אתה יודע איפה הכל פועל? למעלה. פה זה רק ההשתקפות, ההשתלשלות, התוצאה של מה שנעשה בעולמות העליונים. קחו לדוגמה. כתוב שיעקב אבינו, בפרשת וישלח, הולך להיפגש עם עשיו הרשע. רגע לפני שהוא נפגש עם עשיו, הוא נלחם עם מלאך. מי היה אותו מלאך? שרו של עשיו. אחרי שיעקב אבינו מצליח להכניע את שרו של עשיו, את המלאך של עשיו, את הבריאה העליונה מעליו, שירדה פה למטה. ברגע שיעקב מנצח את המלאך, אז עשיו כבר לא רלוונטי. עשיו כבר לא יכול להילחם. עשיו השתתק. למה? כי כל מה שמוכל למעלה, פה למטה זה רק התוצאות. לנו לפעמים נראה שאנחנו פועלים, אבל פעולה מתחילה, מכוח רוחני של פה, שמשפיע שם, ואז פה אתה רואה את התוצאה. ולכן אומר הרמח"ל, תדע לך, שמציאות העולם ומצבו האמיתי, הוא בכוחות האם העליוניים, ותולדות מה שבהם, הוא מה שבגשמיים במציאות השפל. אתה יודע איפה תראה את התוצאות? בעולם שלנו. אבל פה זה לא הסיבה. פה זה התוצאה. וזה בין מה שמתחילת הבריאה, וזה מה שמתחילת הבריאה, ובין מה שמתחדש בהתחלפות הזמנים. ואיינו, כי כפי מה שנברא מן הכוחות האם, כפי הסידור שנסדרו והגבולים שהוגבלו, כך הוא מה שנשתלשל אחר כך, לפי החוק ההשתלשלות שרצה בו בורא יתברך שמו, וכפי מה שנתחדש ומתחדש בהם, כך הוא מה שנתחדש ומתחדש בשפלים. אכן המציאות, המצב והסדר, כל שאר ההבחנות בכוחות, וכפי מה ששייך בהם לפי אמיתת עניינם, והמציאות והמצב והסדר, וכל מה שאר המקרים בשפלים, משתלשל ונעתק לפי מה ששייך בהם, לפי אמיתת עניינם. זאת אומרת שאם אנחנו רואים בעולם שינויים, אם אנחנו רואים בעולם סדר אחר, אם אנחנו רואים בעולם מציאות שמשתנית, אנחנו צריכים להבין, שהמציאות הזאת היא לא התחילה פה, היא התחילה שם. ברגע שמשתנים דברים בבריאה, בן אדם עני נעשה לעשיר, אדם חולה נעשה לבריא, מדינה במלחמה חותמת על הסכם שלום, עוני הופך לעשירות, יופי הופך לחיור, חורבן הופך לתקומה, שינויים. השינוי לא בא מפה. פה מקבלים את התוצאות ורואים אותם. אבל מה שחולל והפך וגרם לשינוי, זה שינויים בעולמות העליונים. ואתם יודעים מה? פתאום אתה מבין. מה זה המושג הזה שנקרא תפילה? המושג שנקרא תפילה פתאום מקבל היבט שונה לחלוטין. מה חשבנו עד היום? שאני עכשיו רוצה להתקבל לעבודה, או אני רוצה לקבל את השידוך, או אני רוצה לזכות באיזה משהו, אז אני מתפלל לאלוקים שיעזור לי, ואז הקדוש ברוך הוא נותן לי מזל כזה שאני זוכה בשחייה שאני רציתי באותה הגרלה. לא, זה ממש לא ככה. יוצא שזה שונה לחלוטין. שאני מתפלל, אני גורם לאיזה סוג של שפע או תזוזה או שינוי למעלה. ואם התפילה שלי מתקבלת למעלה, אז היא יורדת בין כל העולמות. והתוצאה של אותה תפילה זה שאני זוכה במה שביקשתי. זאת אומרת, יש פה תהליך שונה לחלוטין. אין משהו שאנחנו עושים פה וקובעים פה. כל מה שאנחנו רואים זה למעשה גזרה או תוצאה של מה שנעשה למעלה. ולכן, אם היינו חיים בעולם שכולו רק גשמיות, אז פה הכל צריך להתנהל לפי חוקי הגשם. אבל בא הרמח"ל ואומר, תדע לך, כל מה שנעשה פה בעולם, הוא נעשה על פי מה שנקבע למעלה, לפי מה שכתוב למעלה, לפי מה שהוחלט למעלה, יוצא שההחלטות מתקבלות שם. תתארו לעצמכם שאתם עכשיו יוצאים לרחוב, ולפתע אתם רואים שצובעים את הכביש, שנוטעים עצים, ששמים סככות של שמש. יבוא האדם שלא יודע איך העולם מתנהל, ומה הוא יגיד? תראה, באו פה כמה אנשים, ראו שהכביש לא טוב, אחד הלך כאן הצבע, אחד הביא מברשת וצבעו את הכביש. בא מישהו, בנה סככה. אבל אתה יודע שזה לא ככה. למה? כי מי שמנהל את המקום הזה נקראת עירייה. והעירייה הזאת התכנסה, הביאו להם המלצות איך צריך לשפר את פני העיר, עשו על הדבר הזה הצבעה, ברגע שהעירייה החליטה, היא הוציאה הוראות לפקידים בעירייה, שקראו לאנשי מקצוע, שעשו מכרז, ומי שזכה במכרז, קרא לפועלים שיבואו ויעשו את המעשה, ובסוף מה התוצאה שאתה רואה? עיר יפה. רבותיי, זה ככה מתנהל. יש למעלה עולמות עליונים, שמה מתקבלים ההחלטות, שמה פועלים את הפעולות, יורד דרך כל העולמות העליונים עד לעולם שלנו, דרך כל הנבראים, וכל נברא ונברא שנגזר עליו משהו חדש, הוא מקבל את אותו שפע רוחני שמגיע לו משמיים, שמתגשם והופך גם לשפע גשמי. ככה העולם מתנהל, ככה הבריאות מתנהלות, השאלה אם יש לי השפעה על הדבר הזה. כן או לא, וגם כמה, בלי נדר, נדבר על זה בשיעור הבא. שלכולם, בהצלחה.